שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש מורה הנבוכים, מת רבינו הרמב״ם. ואנחנו בחלק ראשון, בעיצומו של פרק כ"א, ולפי הצעתו הנבונה של אביאל, אנחנו נתחיל את הפרק שוב מההתחלה, עמוד למדה. במהדורת הרב יוסף קפח, זכותו הגן עלינו. אמן. עבר. כן, הרמב״ם ממשיך את המילון. כמובן שאין כוונתו של הרמב״ם להסביר את כל המשמעויות של כל המילים בעברית, וגם כשהוא מסביר מילה, הוא לא מסביר את כל משמעויותיה הדקדוקיות, אלא רק מה שנוגע לעניין שלנו, שזה מעשה בראשית ומעשה מרכבה, וזה כולל גם את הסיפורים של מעמד הר סיני והשראת השכינה במקדש. כל אלה הם עניין אחד, ויש הרבה מאוד ביטויים שהכתוב משתמש בהם, שצריך להבין את משמעותן האמיתית כשמדובר בענייני אלוהות. נכון? זה מה שאנחנו רואים. אז אנחנו אם כן עוברים כאן למילה עבר. למשל, אנחנו אומרים ויעבור השם על פניו ויקרא. מה זה על פניו? על פניו של מי? כן, יש כל מיני, ומה זה לעבור? או למשל, והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי חפי עליך הדוברי. כל הביטויים האלה הם ביטויים מביכים. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא גוף, לא דמות הגוף, וודאי שאיננו עובר ממקום למקום, אין לו מקום במובן הגשמי של המילה. אז מה זה אומר? אז עניינו עבר, כן? עניינו הראשון הוא עניין עבור בערבית, והוא העתקות גוף במקום. כלומר, משהו זז, זוזה, זה עבר. מה? התנועה, גם היוונים יודעים לנוע, אבל התנועה זה לא רק של היוונים. העתקות, נכון, זה הגדרה שיש אצל אריסטו. כן, אריסטו אומר, מה זה תנועה? זה העתקות ממקום אל מקום. כלומר, הדבר נמצא במקום זה, אחר כך הוא במקום אחר. זה נקרא תנועה. כן? גם אפשר לראות את זה במחוגים של שעון. כן? אתה רואה את המחוגים של השעון, בהתחלה המחוג הוא פה, אחר כך הוא כאן. מה קרה באמצע? תנועה, והתנועה מודדת את הזמן. כלומר, יותר נכון, הזמן, כפי שהרמב"ם אומר בהמשך, מקרה נספח לתנועה. טוב. על זה יש הרבה, פלפלו הרבה אצל הפילוסופים בכל הדורות. עניינו הראשון הוא עניין העבור בערבית, והוא העתקות גוף במקום, והדגמה להנחה הראשונה לתנועת החי, במרחק מסוים באופן ישר, והוא עבר לפניהם. לעומת, מה זה באופן ישר? לעומת סיבב, כן? כלומר, אתה רואה חתול מסתובב, אתה לא אומר שהוא עובר, אתה אומר שהוא סובב, אבל אם הוא עבר, סימן שהוא הלך בקו ישר. עבור לפני העם, וזה הרבה, כן, מצאנו הרבה פעמים ביטויים כאלה. ואחר כך הוא שאל להתפשטות הקולות באוויר. מה? כן, אבל אז על זה גם כן אומרים לעבור. האם הקול עובר? הקול לא יודע שהוא עובר. הקול עובר חביבי? לא, זה לא אותו דבר. אני אסביר לך למה. שם כשאמרה, כל עובר זה בכף. כאן אנחנו מדברים על כל בקוף. וחוששני שבאמת ידעת את זה. כן, אז מה שאמרה, ואחר כך הוא שאל להתפשטות הקולות באוויר, ויעבירו קול במחנה. אשר אנוכי מעבירים עם השם. ואחר כך, אז זה הדבר השני, כן? כלומר, יש תנועת החי, אחר כך תנועת מה שאינו חי. קול איננו חי, זה אפילו לא בטוח שאפשר לציין את הכל כישות. ואחר כך הוא שאל, דבר שלישי, לחלות. האור והשכינה שרואים אותם הנביאים במראה הנבואה. זאת אומרת, לא שבאמת הנביא רואה משהו ממשי, אלא בתמונה שהוא מדמיין, הוא רואה משהו שעובר, אור שעובר. כמו ש אמר, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. מה זה שהלפיד אש עבר? עבר, כלומר זה במראה שאברהם רואה. מישהו שהיה צופה ליד אברהם לא היה רואה כלום. היה רואה את אברהם ישן. אבל אברהם בחלומו, בחלומו הנבואי, רואה תנור אשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. מה? הנה, כן, לשון נוכח, so what? ואז מה? זה חלום, כי הרי כמו, והיה זה במראה הנבואה. כי בתחילת הפרשה אמר, ותרדמה נפלה על אברהם. בפסוקים שמקדימים לזה, זה ותרדמה, אז אם בו תרדמה. בחלום אני יכול לראות מיליון דברים. כן? אני יכול לראות פיל שהופך לציפור, אני יכול לראות את חמאס עושה שלום, כל מיני דברים כאלה. כן? ברור. הוא מביא כאן פסוקים, מה שאתה אומר זה מדרש, זה לא כתוב בפסוק. זה לא כתוב. יכול להיות שמסבירים לנו, אבל כאן הרמב״ם מביא פסוקים. מה שאתה אומר זה לא פסוק. בסדר? הלאה. ועל פי השאלה זו, נאמר, ועברתי בארץ מצרים וכל הדומה לזה. זאת אומרת, חלות השכינה, בבחינת העברה, זה לא שבאמת הייתה תנועה פיזית, אלא שהקדוש ברוך הוא היכה את הבכורות, וזה נקרא ועברתי בכל ארץ מצרים. וכבר הושאל גם, נכון, וכבר הושאל גם למי שעושה פעולה מסוימת והפליג בה ועבר את גבולו. אמר, וכגבר עברו יין. אז זה בכלל נאמר על פעולה, לא על מראה. כן? כלומר, פעולה יתרה נקראת לעבור. וכבר הושאל גם, עוד השאלה, למי שהחטיא מטרה מסוימת ונתכוון למטרה אחרת, לתכלית אחרת, והוא ירה החצי להעבירו. מהתנך. הוא אומר שהוא העביר את ה... כלומר, הוא העביר אותו אל מעבר למקום שהוא רצה להגיע אליו. כי הרי הנער, מה? לא, מי שירה זה יונתן. עכשיו, הוא אומר, תרוץ להביא את החץ. עכשיו, הנער חשב שהוא יורה עד גבול מסוים, אבל יונתן ירה יותר רחוק, כי הוא רצה להעבירו מהמקום שאליו הוא רצה להגיע. חצי זה חץ, בסדר? בסדר? עכשיו, זאת אומרת, דבר שהוא עובר את גבולו, זה נקרא לעבור, כן. האם לראות את הקולות? כן, ודאי, זה היה במראה הנבואה. הרי כל עם ישראל התנבא באותה שעה. ועל פי השאלה זו, אגב, כתוב למשל, על הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה. מה זה הארץ אשר אתה שוכב עליה? אומרים חז"ל, כל ארץ ישראל התקפלה תחתיו. אתה מאמין לזה? אבל איך חז"ל יכול להגיד דבר כזה? מה, כל ארץ ישראל, פתאום כל הערים, מהחרמון ועד באר שבע, הכל פתאום... זה היה ומה הם קוראים? כל האנשים שהיו שם, ככה נחנקו ככה? מה? מה? היה שם גם המשפחה שלו. יצחק, אבינו היה שם. ורבקה. וחוץ מי אמר שלא אכפת לנו. התשובה היא כן, ודאי שזה אמיתי. זה היה בחלום. בחלום, אדם יכול לראות את כל ארץ ישראל מתקפלת תחתיו, זה בסדר. חלום זה לא כלום. זה מה, לא, היוונים חשבו שחלום זה כלום. אנחנו יודעים שחלום, בחלום אדבר בו כתוב. אז תלוי איזה חלומות. יש חלומות של שעה, יש חלומות של אמת. אגב, הגמרא אומרת מה ההבדל. חלום על ידי שד אין בו ממש, על ידי מלאך יש בו ממש. זה כבר מתחיל להיות מסובך. אבל קודם כל, דרך שיש חלומות אמיתיים, חלומות לא אמיתיים, בסדר. אז אם זה על ידי מלאך, זה בסדר. טוב. יפה, זאת הסיבה שאומרים שזה אחד מ-60 בנבואה. הרמב״ם בהמשך, כשהוא מדבר על ההכשרה לנבואה, מדבר על היחס של החלום אל הנבואה. מדבר על זה. טוב. ועל פי השאלה זו, אז עכשיו מכן ראינו לעבור שדבר נעתק, שזה יכול להיות בעל חיים. זה יכול להיות קול. זה יכול להיות מראה, מראה אור הנגלה אל הנביאים. זה יכול להיות דבר שעובר את גבולו, או אפילו מחתי את גבולו. כל זה נקרא לעבור. בסדר? טוב. אגב, גם עבירה. מה? נכון, הוא לא הביא של הזמן. נכון, עכשיו למה הוא לא עושה את זה? כי הרמב״ם אמר לנו כבר מראש, שהוא מביא רק את הפירושים למילה שנוגעות למטרה שלו. אבל לא מה שצדדי. המטרה שלו לבאר מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שזה כולל גם את מעמד הר סיני וכל המראות שבמשכן וכדומה. בסדר? כן, אני סולח. כן. הרמב״ם, כשהוא כתב את המורה נבוכים, הייתה לו תוכנית. הייתה לו תוכנית כוללת לכל הספר. לא, הוא מראש מתכנן את הספר. נגיד אתה רוצה לכתוב איזה עבודה. אתה אומר, טוב, העבודה שלי תכלול 10 חלקים. בחלק הראשון אני אדבר על זה, בחלק השני אני אדבר על זה. עוד לא כתבת. אבל אתה עושה תוכנית. מה הבעיה? אתה מזלזל ברמב״ם. לא מקובל. אתה אומר משהו לא מסוגל לתכנן. איך הוא הצליח לעשות את זה? הוא היה משהו מיוחד, אתה יודע. יש, אתה יודע כמה זמן לקח לו לכתוב את המשנה תורה? 10 שנים. זאת אומרת, 3 פרקים בשבוע. טוב. אתה יודע, אתם כל הזמן מדברים, יש פה הרבה אנשים מנומסים שמאוד רוצים שנתקדם בטקסט. אני מציע שנתחשב בהם. בסדר? טוב. נכון. אתה שואל שאלה מעניינת, אני אחזור עליה. אתה אומר שבפירוש המשנה במספר מקומות, הרמב"ם מדבר על זה שהוא יכתוב את ספר הנבואה. ואתה שואל האם זה ספר מורה הנבוכים. הדבר הזה מביך אותי מאוד. אני אגיד לך למה. בגלל שהרמב"ם דיבר על מה שהוא אמר בפירוש המשנה בהקדמת הספר. ולמדנו את הספר ואת הקדמתו. והרמב"ם כותב מה הוא עשה עם ההבטחה הזאת. רגע, אתה רוצה שאני אזכיר לך כן מה הרמב״ם כותב? אבל מה יהיה עם כל אלה שכן יודעים והם יגידו עכשיו אנחנו בזוזים זמן? רגע, אתה יותר כי אם אתה אומר את זה ואף אחד לא מרים יד, זה אומר שאני מורה גרוע ואולי כדאי שאני אחפש מקצוע אחר. רגע, כשלומדים משהו זה כדי לשכוח אותו או כדי לזכור אותו? לומדים כדי לזכור. זה לא משנה. אני אומר, גם אם זה עבר כמה שנים, זה לא אותה קבוצה, אלה שנכנסים באמצע יכולים לשמוע את ההקלטות, הכל בארכיון. לכן כל זה באמת מכניס אותי למצב מאוד לא נעים. אתה מוצא לי עבודה במקום אחר? טוב. הרמב״ם אומר, טוב, אני בכל זאת אגיד את זה, למרות שזה עולה לי בדם. הרמב״ם אומר שבפירושו המשנה הוא הבטיח 2 ספרים לכתוב. האחד, ספר התאום, שבו הוא יסביר את אגדות חז"ל. תאום, מתאים, הרמוניה. כן? והדבר השני, ספר הנבואה. ואומר הרמב״ם, והחלטתי שלא לכתוב את 2 הספרים האלה, מסיבות שהוא מסביר שם אותם בהקדמה, אל תבקש ממני עכשיו להסביר מה הסיבות. והוא אומר, אבל עיקר מה שרציתי לומר נמצא בספר הזה. מורה נבוכים. בסדר? עד כאן ברור? אוף. טוב. אני לא יודע למה אני כזה פרייר, הייתי צריך פשוט לשלוח אותך להקדמה, זהו. טוב, ועל פי השאלה זו, הוא לדעתי אומרו, ויעבור השם על פניו. זה, יש הרבה פירושים, מה מפירוש המילה פנים בכלל? אחד הפירושים בחזל, פנים זה כעס. פני השם ועושה רע. או ושמתי פניי באיש ההוא. מה זה פניי? כעס. ולכן, ויעבור על פניו, אומר חזל, כבש כעסו. כי הרי זה בא בעקבות הבקשה של משה, שהשכינה תבוא עם העם. לכן, ויעבור השם על פניו, על כעסו. כאן הרמב״ם מסביר את המילה פניו לא כמו הגמרא. ולא הוא מסביר, פניו, ויהיה הכינוי במילת פניו, מוסב עליו יתעלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עבר על עצמו. מה זה עבר על עצמו? בואו נראה. וכך, אשה בו חכמים, פניו האמורים כאן, אליו יתעלה, ואף על פי שהזכירו את זה דרך אגב באגדות שאין זה מקומן, אלא שיש בהם חיזוק לשיטתנו, ויהיה פניו הכינוי לקדוש ברוך הוא. וביאור הדבר, לפי דעתי וכפי שנראה לי, שמשה עליו השלום ביקש השגה מסוימת, והיא אשר כינה אותה בראיית פנים, באומרו ופניי לא יראו, והובטחה לו השגה למטה ממה שביקש, והיא אשר כינה אותה בראיית אחור, באומרו וראית את אחוריי. וכבר העירותי על עניין זה במשנה תורה. אמר כאן כי השם התעלה הסתיר ממנו אותה השגה אשר כינה אותם, אותה פנים, והעביר אותו לעניין אחר, כלומר לידיעת הפעולות המיוחסות להתעלה, אשר חושבים בהם שם תארים רבים כמו שנבאר. כלומר, ויעבור השם על פניו, אתה משה רוצה להכיר את פניי, אתה לא תדע, אני מעביר אותך לנושא אחר. מה הנושא האחר? אחוריי. מה זה אחוריי? ריבוי התארים כפי שנראה בעיני בני אדם.
זה דרגה יותר
נמוכה. מה? דרגה יותר נמוכה, נכון. עכשיו בכלל, פניי זה ההשגה העליונה שמשה ביקש, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תקבל, אתה מקבל אחור. עכשיו צריך להבין מה זה פנים ואחור בכלל. כן? עכשיו, כמיוחד שאחרי שכתוב וראית את אחוריי, הכתוב אומר מפורש, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. אז אתה יכול להגיד שזה דל בין דיבר לבין רע, אפשרות. אפשר להבין את זה כך, שיש מדרגה שביחס לפנים היא נקראת אחור, אבל ביחס למדרגה נמוכה ממנה היא נקראת פנים. כלומר שהמושגים פנים ואחוריים הם מושגים יחסיים. וכמו שאמר רבי יהודה הלוי, וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. ככה אמר רבי יהודה הלוי, איפה הוא אמר את זה? בתפילת שחרית, בקדושת שחרית של יום כיפור, נכון? וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. אז יכול שזה הכוונה. עכשיו באופן כללי, מה הכוונה ראיית פנים, מה הכוונה ראיית אחור? אני טוען שזה ההבדל בין הנבואה לפילוסופיה. כלומר, הנבואה היא ראיית הפנים, ואילו הפילוסופיה ראיית האחור. פירוש הדבר, הפילוסוף מדבר על אלוהים, הנביא מדבר עם אלוהים. זה הבדל עצום. כלומר, הפילוסוף הוא מסביב, זה המשמעות של פילו, הוא אוהב את החוכמה, פילו. סופיה, מאוד שהנביא יש לו יחס ישיר, החוכמה תחיה בעליה. עכשיו, גם בתוך זה יש מדרגות מדרגות. יכול להיות שהיא תהיה מדרגת השגה של נביא, שהיא תיקרא אחור ביחס למדרגה אחרת, שהיא גבוה ממנו יקרא פנים. אז אפשר להגיד מה שאתה מציע, הבחור היקר הזה, שיש הבדל בין דיבור לבין ראייה. אני חושב שזה משהו אחר לגמרי, צריך להבין את זה כך. אני חושב שפשוט לא מבינים את המילה כאשר. ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים, כאשר. ידבר איש אל רעהו. מה זה כאשר? כאשר כמו, נכון? כאשר, כאשר ידבר כמו שאדם דבר. או בזמן ש... כלומר, בזמן שידבר איש אל רעהו, השם מדבר עם משה פנים אל פנים. כלומר, עכשיו אנחנו מדברים אחד עם השני? דברי תורה? אז השם מדבר עם משה עכשיו. פנים אל פנים. עכשיו, ואין בזה בעיה שלא יראני אדם וחי, כי משה כבר לא חי. בואו נסביר מילה אחרת, ואז הכל יהיה ברור. המילה ודיבר היא עבר או עתיד? מה? אז אני שאלתי האם ודיבר זה עבר או עתיד? אז זה עתיד או עבר? זה עתיד, נכון? דיבר לשון עבר ודיבר לשון עתיד, נכון? כלומר, ודיבר. אז כלומר, עתיד השם לדבר את משה, פנים אל פנים. מתי? כאשר ידבר יש אל ריב. לכן השאלה, לא יראני האדם וחי, זה בסדר, אין בעיה. כי משה כבר לא חי עכשיו, נכון? משה חי עכשיו או לא? הוא לא חי. ולכן, אין שום בעיה שהשם ידבר עם הוא פנים אל פנים. אבל מתי הוא עושה את זה? כאשר ידבר איש אל רעהו. זה לא הפירוש של הרמב״ם, כן? לא, בזמן ש... בזמן שידבר איש אל רעהו, כלומר, אתה ואני, שחיים אחרי משה, מדברים אחד עם השני דברי תורה, השם מדבר אל משה פנים אל פנים. פשוט, לא? טוב, כן. לא, זה פירוש אחד. פירוש אחד. וכאן הרמב״ם הולך לפירוש אחר, שהוא טוען שהוא רמוז באגדות, מעניין בזה אגדות הוא מצא את זה, שהכוונה מניעת ההשגה, ולעבור שהוא מנע ממשה להשיג את השגת הפנים. בסדר? כן, בבקשה. כן. נכון. זה ריבוי התארים. יפה מאוד. טוב, אז זה מה שהוא אומר. אמר כאן כי השם יתעלה, אני קורא עכשיו בפנוכו, שלה בתוכו. אמר כאן כי השם יתעלה, הסתיר ממנו אותה ההשגה אשר קינה אותה פנים, והעביר אותו לעניין אחר. כלומר, לידיעת הפעולות. המיוחסות לא יתעלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה פעולות. כמה פעולות יש לו? הרבה. יש לו הרבה. עכשיו, בגלל שיש ריבוי פעולות, אנשים חושבים שיש לקדוש ברוך הוא ריבוי תארים, שזה טעות, כפי שהרמב"ם יסביר בפרק נון. אבל, באופן עקרוני, האחור גורם לאנשים, כלומר, זה שיש ריבוי פעולות, זה גורם לבני אדם לחשוב שיש לקדוש ברוך הוא ריבוי תארים. אגב, יש... באונקלוס, כשהוא מתרגם וראית את אחוריי, הוא מתרגם וחזית ית דבטריי. אתה תראה מה שמאחוריי, שזה העולם כולו. כלומר שמשה מכיר את כל העולם, ולכן נאמר, בכל ביתי נאמן הוא. מה זה ביתו של הקדוש ברוך הוא? כל העולם. בכל ביתי נאמן הוא. והעביר אותו לעניין אחר, כלומר, ידיעת הפעולות, הם חושבים לזה, אשר חושבים בהם שהם תארים רבים, כמו שנבאר. איפה הוא יבאר את זה? בפרק נון דלת, האמת. טוב. ואומרי הסתיר ממנו, כשאני אומר לך שהשם הסתיר ממשה, כוונתי בכך, שאותה השגה נעלמת ונמנעת בטבעה. כלומר, זה לא שהייתה פעולה של הקדוש ברוך הוא להסתיר ממנו משהו, אלא שבאופן מהותי זה נסתר מן האדם. וכל אדם שלם, כאשר יתחבר שכלו במה שבטבעו להשיג, ויחשוב על השגה אחרת מאחרי זו, יש שתשתבש השגתו או יובד, כמו שהתבאר באחד מפרקי מאמר זה. אלא אם כן, ילווה אליו סיוע אלוהי, כמו שאמר, וסקותי חפי עליך עד עוברי. טוב, מה הוא רוצה כאן לומר? כל האינפורמציה של העולם הוא הביא לו. כן, אומר, במקום להתעסק בעצמות שלי, תתעסק בעולם. זה מה שהוא אמר לו. נכון? במקום פניי, תראה את אחוריי. עכשיו, אומר הרמב״ם, כאשר אדם מנסה להשיג מעבר ליכולתו, לא רק שהוא לא יכול, הוא משתבש. כן, המחשבה שלו מתחילה להיות מחשבה לא לוגית. ואלא אם כן, יש סיוע אלוהי. כמו שאומר, וסקותי חפי. כאילו הקדוש ברוך הוא עזר למשה לא להתבלבל. זה מה שהוא אומר. אבל מה זה אומר? יש במשנה תורה, הרמב״ם כותב, שהקדוש ברוך הוא נתן למשה מן ההשגה אחר ששאלה, יותר משהיה לו מקודם. הרמב״ם. במשנה תורה, אומר שהקדוש ברוך הוא נתן למשה מן ההשגה אחר ששאלה יותר ממה שהיה לו מקודם. אז תגיד, מחסני חשמל, מה? אבל מה זה היותר הזה? הרי אם הוא אמר לו שזה נמנע להשיג את הפנים, אבל אי אפשר, זה בדיוק העניין. הרי הרמב״ם אומר לך שהשגת הפנים היא באופן מהותי נמנעת מן הנברא. רגע, רגע, קודם כל תבין את הקושי. מה הקושי?
הקושי הוא שמשה מבקש משהו בלתי אפשרי, והקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לו את הדבר הזה.
הוא לא יכול לתת לו, ואחר כך אומר הרמב״ם נתן לו משהו בכל זאת. איך? ברור, זה השאלה. אוף. כן, זאת אומרת, התשובה היא שעצם היכולת לשאול שאלה זה כבר התחלה של השגה. יש עיקרון, שאלת חכם, חצי תשובה. מה זה חצי תשובה? עצם זה שאתה יודע איך לשאול ומה לשאול, זה סימן שאתה כבר מבין משהו שלפני כן לא הבנת. אז גם אם אתה לא מקבל תשובה, אבל חיבור כלשהו יש לך. היכולת לשאול. אני מביא תמיד את הדוגמה מפתרון משוואה ריבועית. שאם אנחנו מבקשים מילד בן 4 ומתיכוניסט לפתור את המשוואה הריבועית. שניהם לא יודעים, אבל הילד בן 4 בכלל לא יודע מה זה משוואה ריבועית. התיכוניסט יודע מה זה, רק הוא לא יודע את הפתרון. אבל זה שהוא יודע מה השאלה, זה כבר הבנה יותר גדולה מאשר של הילד בן 4. אז זאת אומרת שזה שמשה מסוגל לשאול הוא בבחינת שאלת חכם, חצי תשובה. עד כאן ברור. עכשיו, וזה מה שנקרא, וסקותי חפי עליך. הדוברי, לפי איך שהרמב״ם מבין את הפסוק הזה. עכשיו, אני רוצה באופן כללי, מתוך זה להתבונן בכלל, במהלך ההשגה של האדם. אנחנו שואלים שאלות. כשאדם שואל שאלה, באיזשהו שלב הוא גם מקבל תשובה. אחרי שאדם קיבל תשובה, הדבר הזה מפנה לו את הדרך לשאול שאלה חדשה. ועל ידי השאלה החדשה הוא מגיע לתשובה חדשה. כלומר, אפשר לומר שהאדם חווה שרשרת של שאלות, שאם קבלו תשובות, שהופכות להיות שאלות, תשובות, שאלות, תשובות, שאלות, תשובות. מה יש בסוף? האם בסוף יש שאלה, או שבסוף יש תשובה? כן, יש. כן, הרמב״ם אומר שמשה הגיע למקסימום ההשגה של האדם. בסדר? אפשר להתווכח עם הרמב״ם, אבל ככה הוא סובר. זאת אומרת, עכשיו, למה משה הגיע? הוא הגיע לשאלה או לתשובה?
לשאלה.
וחצי תשובה. כיוון שהוא יודע לשאול שאלה, שאלת חכם, זה כבר חצי תשובה. זאת אומרת שזה מסתיים בשאלה, ועצם השאלה זה כבר שייכות. זה מה שאומר הרמב״ם, שיש התחברות של הנפש במושג, או במקום שאומר במקום אחר, התעצמות הנפש במושכלה. כן? הנפש מתעצמת במושכל שלה. למה קיימת מגבלה? כי האלוהות הוא סיבה, והמשיג הוא מסובב. אז זה מגביל. השאלה בכלל ייתכן דבר כזה אינטליגנציה אינסופית. יש הבדל בין גבוהה לבין אינסופית. זה בדיוק ההבדל. לפי הראשונים, רמב״ם, רלב"ג, יש קץ להשגה. גם רבנו סעדיה גאון אומר את זה. למה? כי אם לא היה קץ להשגה, אז שום השגה לא הייתה השגה. כי אם אתה אומר, לא, כי כל השגה זה מראה שהשגתי משהו. אם אתה אומר שיש אין סוף להשיג, אז אין גבול. יוצא לפי זה ששום השגה איננה כלום, לעומת מה שיש להשיג. ברור? אלפית זה בכל זאת משהו. אבל אחד חלקי אין סוף זה כלום. כן, מה אתה אומר? או שזה החיבור, זה כמו בין אוהבים. כן? אם אדם יכול להגדיר בדיוק למה הוא אוהב את אשתו, אז זה סימן שהוא כבר לא אוהב אותה, היא כלולה בו. בסדר? אבל האהבה יש לה ממד של הבלתי נודע. יפה. טוב. אבל התרגום. זאת אומרת, אם יש לך חבר שאתה מאוד אוהב אותו, אם גמרת כל מה שיש לך לדבר איתו, אז גמרנו. אבל אתה אומר, טוב, בוא ניפגש. מה? אותו רגע, אבל סימן שיש לי עוד משהו. אנחנו ניפגש שוב. אבל אם אתה אומר שיש גבול, אז זהו, באיזשהו שלב הידידות נגמרת. היינו ידידים, מצינו, שלום. בסדר? אבל, אני ממשיך כאן ברמב״ם. התרגום. מי זה התרגום? אונקלוס. תרג'ום, לא. תרג'ום זה לא אונקלוס. זה התרגום לערבית.
זה התפסיר.
מה? אונקלוס, אונקלוס תרג'ום. נכון, אתה צודק. טוב. אבל התרגום הלך כפי שיטתו בניינים אלה. כלומר, אונקלוס יש לו שיטה אחרת מהרמב״ם בנושא הזה. והיא, שכל דבר שהוא מוצא אותו מיוחס לשם ויש בו הגשמה, או ספיחי הגשמה, מפרשו כאילו הוא שמת אשר היחס אליו, ועושה אותו היחס לדבר מסוים נספח לשם, אלא שהוא שמת. כלומר, יש מילה חסרה. זה כמו שאתה אומר, בראשית, ברא אלוהים. אומר רש"י, אחד הפירושים למילה ברא, ברו. בראשית, ברו אלוהים, אבל צריך להגיד שהוא ברא את הכל. בראשית, ברו אלוהים את הכל, עשה שמיים וארץ. זאת אומרת, יש לפעמים בעברית מה שנקרא משפט אליפטי, משפט שבו חסרה מילה. אז כשכתוב, משל, ויעבור השם, אין הכוונה השם, אלא שכינתו. אז ברגע שאתה מכניס מילה שלא כתובה, פתרת מיליון בעיות. כלומר, פתרת את בעיית ההגשמה. אתה לא מביא לידי ידיעת השם, אבל פתרת את בעיית ההגשמה.
עשינו את זה לפני כן, בפרק י"ט.
נכון, נכון, עשינו את זה כמה פעמים. הנה גם פה. אז לכן אומר, והיא, שכל דבר שהוא מוצא אותו מיוחס לשם, ויש בו הגשמה וספיחי הגשמה, מפרשו כאילו הוא שמת, כלומר, הוא שמתה המילה אשר היחס אליו, ועושה אותו היחס לדבר מסוים נספח לשם, אלא שהוא שמת. אמר, במה שנאמר, והנה השם ניצב עליו. איך השם יכול להיות ניצב? הוא אומר, מה אנחנו מתרגם? יקרד השם מעתד אלבוהי. אז זה, כלומר, יקרד השם, כבוד השם, לא השם. ואמר בפסוק, יצף השם ביני ובינך, יסך ממרד השם. כן, כלומר, או יקרה או ממרה. ממרה זה כנראה בהשפעת היוונית, לוגוס. לוגוס, דיבור. כן, בין האלוהות לבין העולם. ועל דרך זו נמשך פירושו עליו השלום. וכך עשה באומרו, ויעבור השם על פניו, מה זה השם העביר, והעבר השם שכינתה על אפוהי, הוא קרא. כן, במקום ויעבור השם, ויעבור שכינת השם, על אפוהי הוא קרא. ונמצא שהדבר אשר עבר לדעתו נברא, בלי ספק. ועשה כינוי פניו, מוסב אל משה רבנו, כן, ויעבור השם על פניו של משה, לא פניו של עצמו, אלא פניו של משה. ויהיה פירושו על פניו לפניו, כמו שנאמר, ותעבור המנחה על פניו. וגם זה ביאור נאה ומתקבל. כלומר, דברי אונקלוס, אמנם הם לא עם כל העומק של הפירוש של הרמב״ם, אבל זה פירוש כשר. מה הגדר של שכינה? אז זה ראינו, הרמב״ם מביא לפני כן, האור הנברא הנגלה אל הנביאים, במראה הנבואה. כלומר, כל פעם שיש נוכחות אלוהית, או נגיד ככה שהנביא מקבל איזושהי ודאות, יש לו מראה שמעיד שזה לא בא מן הטבע, אלא מהבורא. כן? למשל, עמודי ענן. הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. כן, האמת היא שבספר הכוזרי יש דיון על זה. ספר הכוזרי שואל מלך כוזר את החבר, רוצה אני שתבאר לי כבוד השם ומלכות השם ושכינה. כן, מעניין מאוד הלקסיקון הזה. כבוד השם זה לקוח מהתנך. שכינה זה לקוח מחזל. ומה עם מלכות השם? מהקבלה. כלומר, יש, רבי יהודה לוי בעצמו מודע לזה שיש שלושה לקסיקונים שונים. אחד תנך, אחד חזל, אחד קבלה. ואז שמה הוא מסביר לו משהו, הוא מסביר, אבל אני לא יודע אם יש לנו זמן שנדבר על זה, כי אנחנו רוצים לקרוא עד סוף הפרק. וממה שמחזק פירוש אונקלוס הגר זל. מאמר הכתוב, והיה בעבור כבודי. אם כן, צודק. רבי סוצן אונקלוס, שאומר, ויעבור השם, הכוונה הכבוד, כיוון שאחר כך כתוב, והיה בעבור כבודי. הנה בער, כי אשר יעבור הוא דבר המיוחס לו יתעלה, לא עצמותו יתרומם שמו. ועל אותו הכבוד אמר, עד עוברי ויעבור השם על פניו. ואם צריך על כל פנים לפרש שיש נספח מושמת, כדרך שהוא עושה אונקלוס תמיד, הנה פעמים שהוא עושה אותו המושמת יקרה, ופעמים עושהו שכינה, ופעמים עושהו ממרה. מה זה? מה אתה מתכוון לומר בזה? אני לא הבנתי את השאלה. אתה מתפלא שהרמב״ם מעמיק? גם את הפסוקים הוא למד בגיל צעיר. כן? אבל הוא כותב את זה בגיל מבוגר. אז יש אנשים שלמדו על רבי עקיבא בגיל 4. ובגיל 40 הם למדו על עמנואל קאנט. האם רבי עקיבא בן ה-4 יכול להתמודד עם קאנט בן ה-40? לא. אז צריך את רבי עקיבא בן ה-40 מול קאנט בן ה-40. זה העניין. כן. הרי... ברור, זה מה ש... כן, 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 כן. הרי גם אנחנו נעשה הנספח המושמת כאן, כל, ויהיה העניין, ויעבור כל השם על פניו, ויקרא. כן, אם נלך לפי השיטה של אונקלוס, אפשר גם להגיד, ויעבור השם, אין הכוונה לממרה או שכינה או יקרה, אלא הכוונה הכל, שם הכל. ויעבור השם, כלומר כל השם על פניו. וכבר ביארנו שימוש הלשון לכל עברה, ויעבירו כל במחנה. ויהיה הכל הוא אשר קרא, ויקרא, אז מי קרא? הכל קרא. לא הכל עובר חביבי שזה בכף, אלא בקוף, כן? ואל ירחוק בעיניך שהקריאה תתייחס לכל. איך אפשר להגיד שכל קורה? אני חושב, זה מישהו שמדבר שקורה. כי במילים אלו עצמן בא הביטוי על דבריו התעלה למשה ואמר וישמע את הקול מדבר אליו. וכמו שייחס את הדיבור לקול, כך ייחס כאן את הקריאה לקול. כן, וישמע את הקול מדבר אליו. כאילו שזה הקול שהוא היוזם את הדיבור. וכבר נאמר בדומה לזה בפירוש, כלומר ייחוס האמירה והקריאה לקול, אמר קול אומר קרא ואמר מה יקרא. יהיה הפירוש לפי הסבר זה כך, ויעבור קול מת השם לפניו, ואז קרא, הקול הזה, השם השם.
השם שקרא.
לא, הוא אומר פה שזה הקול שאמר את זה, לפחות לפי הרמב״ם. ויהיה כפל השם, למה כתוב השם, השם. כן? למה פעמיים? לקריאה לפי שהוא יתעלה הנקרא, כמו משה משה, אברהם אברהם. וגם זה פירוש נעים מאוד. אפשר גם את זה להגיד, ויעבור השם על פניו, שהקול קרא. ואל תתמע, על להיות עניין זה הקשה, שהשגתו עמוקה, מבארים בו ביורים רבים. למה צריך לתת כל כך הרבה פירושים לדבר הזה? כיוון ש...
בהמשך אומר, ונסעת עליו ואין חתן וחלטן, הכל אומר ונסעת עליו ואין?
לא, והיא כתוב, והיא מהר משה.
זה לא המשך
שלנו? זה גם תירוץ, כן? כיוון שאין זה מזיק לפי העניין שאנחנו בו, ורשאי אתה לבחור איזו דעה שתרצה. או שאותו המעמד הגדול כולו מראה נבואה בלי ספק, והשאיפה כולה השגות שכליות אשר ביקש, ואשר נמנע ממנו, ואשר השיג הכל שכלי, ואין בו חוש, כמו שבארנו תחילה. כלומר, לפעמים רעיונות אתה מצייר אותם, אבל לא שבאמת יש להם צורה מצוירת. או שהייתה שם, עם זאת, השגת חוש הראות, באמת יכול להיות שהחושים גם פעלו. אבל לדבר נברא, אשר בראייתו תהיה שלמות ההשגה השכלית כמו שביר אונקלוס. כל זה אם לא הייתה אותה השגה הראות גם היא במראה הנבואה, השגת הראות גם היא במראה הנבואה, כמו שנאמר באברהם, והנה תנור אשן ולפידה ששר עבר. או יהיה עם זאת, גם השגת חוש אוזן, ויהיה הכל הוא אשר עבר על פניו, אשר גם הוא נברא בלי ספק. בחר לך איזו דעה שתרצה, כי כל המטרה שלא תחשוב, כי אומרו כאן ויעבור, כמו עבור לפני העם. כי השם יתהדר ויתרומם, אינו גוף, ולא תיתכן בו תנועה. ולכך אי אפשר לומר שהוא עבר כפי ההנחה הראשונה בלשון. בעצם זאת המטרה. שלא תחשוב שזה עברה גשמית.